גם גבר שמתאפק, גבר שמתאפק עובר על שני איסורים, על בל תשקצו ועל לא יהיה בך עקר. בל תשקצו, התורה מדברת, פשט הפסוק בל תשקצו זה שאסור לאכול שקצים ורמסים. אבל דרשו חז"ל בל תשקצו לשני עניינים נוספים. א', לעניין מאכלות מאוסים, אדם שאוכל מאכל מאוס עובר על בל תשקצו. בסדר? אדם שמתערב על חבר, עם חבר שלו, אני... כן, מישהו ירק לתוך הקוסקולה, אני 100 שקל, אני שותה אותו. בסדר? זה דבר, אדם שעושה דבר כזה, עובר גם על איסור דרבנן של בל תשקצו, דבר שאדם רגיל מאוס, מואס במאכל הזה, וגם עובר על איסור התערבות, שלמדנו שמי שמתערב זה גזל מדרבנן. אסור להתערב, כי כל התערבות, הכסף שהוא ייתן לך על ההתערבות, זה איסור גזל מדרבנן. בסדר? הוא לא נותן לך את זה בלב שלם. אם הוא היה יודע שאתה תצליח בהתערבות, הוא לא היה נכנס לכך מתחתחילה, לכן זה אסור. אז מי שאוכל מאכלות שאדם קץ בהם, רוב בני אדם. יש כאלה שלא. אם זה בני אדם מסוגלים לאכול, תעור של העוף, סתם אני זו. יש כאלה שאוכלים, יש כאלה שלא אוכלים. בסדר? אז זה לא דבר מאוס. אבל אם זה דבר שרוב בני אדם מועסים בו, לחה וכדומה, ודברים כאלה ש... כן, אדם אפילו תרוק של עצמו לא מסוגל להכניס לפה חזרה, למרות שכשזה בפה הוא בולע אותו, אבל כשהוא מוציא את זה החוצה זה מאוס, לא? אז זה איסור דרבנן של בל תשקצו. בל תשקצו נוסף, דוד, זה אדם שמתאפק. בסדר? משה את הנקבים שלו, את הצרכים שלו בתוך הגוף, זה איסור בל תשקצו. עכשיו, נכון. עכשיו, אם זה קטנים אצל גבר, אז זה עובר גם על איסור לא יהיה בך עקר, כי אדם שמשה את הקטנים שלו, את השתן שלו, זה יכול לגרום לעקרות.
יש איזה רב בגמרא, אחרי בחוץ.
כן, 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 כמובן, לא זה, אבל אם הרבה זמן, אם הרבה זמן, אז זה יכול לגרום לעקרות. אצל אישה לא, אבל אצל אישה נשאר האיסור של בל תשקצו. בסדר? לכן אדם קם בבוקר, ייכנס ישר לשירותים אם הוא צריך. מודה אני, כן. מודה אני, תקנו את זה, זה אמנם תקנה מאוחרת, היא לא כתובה בחז"ל. מודה אני, בכוונה תקנו אותה בלי שם המלכות, מלך חי וקיים. שאדם יוכל להגיד את זה אפילו בגילוי ראש, אפילו בידיים טמאות, אין בעיה. מיד ייכנס לשירותים, ייזהר לא לגוע בנקבים שבגוף שלו, בסדר? לא פי הטבעת, לא פי האמה, בסדר? אמה זה אותו עבר בלשון חכמים. הרמב״ם כותב שלשון הקודש נקראת לשון הקודש, מכיוון שלעברי התינופת ועברי הרבייה אין שם ביהדות. לשון הקודש אין לזה שם, הכל כינויים. אותו מקום באישה, עבר באיש. כן, לא, לא, גידן אשה זה משהו אחר. גידן אשה זה, נו, חוט עצבים שנמצא בירך. זה משהו אחר. בסדר, אין באותו מקום, מלשון גם, בסדר, גם להפרשות של האדם, אין שם בלשון הקודש. מכנים את זה, בלשון כזה או אחר. אז לכן, ייזהר לא לגוע בכל המקומות האלה, עיניים, אוזניים וכדומה, יצא מהשירותים, אז ייטול ידיים שש לסירוגין בלי לברך, יתחיל להתארגן, להתלבש, לנעול, כל הדברים האלה, כשהוא מוכן והוא לא מתכוון לגוע עוד באיברים פנימיים בגוף ולא בנעליים ובכולי, ייטול ויברך בבית כנסת. בסדר? ירוצה להניח תפילין, יש עניין להניח תפילין בחדר. בסדר? גם, כמו כל אלה. יכול, יכול לברך אשר יצר. כן, יכול לברך אשר יצר אחרי הנטילה הראשונה, ואז מתלבש, נועל וכולי, ואז כשהוא מאורגן כבר, נוטל ידיים עוד פעם שש לסירוגין, מברך על נטילת ידיים, ואז כל ברכות השחר.
אבל אני שואל, אני יכול לברך על נטילת ידיים אחרי השירותים?
אמרתי, אני פחות ממליץ. כי מיד אחרי הנטילה הזאת אתה נוגע בנעליים, נוגע בגוף, אתה מחליף... נכון, נכון, אף על פי כן, נכון.
בסדר?
בסדר. גם מה? בנטילת ידיים של הבוקר יש מי שמקל. יש מי שמקל, לא בנטילה לסעודה. בנטילה של הבוקר, לכתחילה לא לעשות את זה. יש פוסקים שכתבו לכתחילה. הואיל ויש תומעה של רוח רעה על הידיים, על המים, נגב לגמרי ואז תברך על נטילת ידיים. אבל הואיל והזכרנו את דעת הרמב"ם ועוד הרבה פוסקים שכשהמצווה נגמרה אז אי אפשר לברך, אז לחשוש לדעתם אנחנו נוטלים. אחרי שש פעמים כבר אין פה טומאה, לפי הרבה פוסקים, מלא אני מברך ומנגב.
בסדר? אני לא יודע בתך מכלל, אבל אני קם בבוקר, עכשיו נותן ידיים שש, מנגב, לא מברך לו כלום, הולך לשירותים, יוצא, מתלבש, מסתדר, מתרגל, שכבר מוכן לצאת, בא נותן עוד פעם שש פעמים, שהם לא נוגבות, מברך נותן את הידיים, מנגב, אז לחשרצה.
אז זכיתי, ברוך שכיוונתי לדעת גדולים. כיוונתי לדעת רון מלכה. בסדר גמור. רק אמרתי שמי שדחוק מאוד על השירותים, יכול גם לוותר על הנטילה הזאת.
חייב, לא יכול.
כן, נכון. אם זה דחוק, אז אפילו חייב. אם זה לא, יכול ליטול בלי לברך. ויש כאלה פוסקים שבאמת, אם אתה מרגיש זה, אז באמת אסור לך אפילו ליטול ידיים, כי אתה חייב מיד קודם כל לכת לשירותים. שלא יהיה בל תשקצו. בסדר?
אתה יכול לדעים, כאילו, בחדר של
השירותים? לכתחילה לא. לכתחילה באמבטיה כן. אבל אמבטיה ושירותים, לכתחילה לא. יש ויכוח האם הבתי כיסא של זמננו הם בתי כיסא של ימי הגמרא, שהיו טמאים במתונפים, או מכיוון שהיום זה הרבה יותר סטרילי ונקי, אז ממילא יש פחות טומאה. יש ויכוח בין הפוסקים בימינו. לכתחילה מחמירים שבתי כיסא של ימינו הם כמו אז, ולכן כל החדר, כל החדרון אמבטיה, הואיל והשירותים בתוכו, כל הרשות הזאת טמאה, לכן לא ליטול שם. אבל בשעת הדחק, נניח בבית מלון, אני קומה 15 עכשיו, מה אתה רוצה שאני ארד ללובי כל פעם ליטול ידיים אחרי שירותים? אז במקרה כזה יש עצה, תבוא לבית מלון עם נטלה ועם פיילה, אתה יכול למלא את הנטלה בשירותים האלה, צא החוצה לחדר ותיטול ידיים. לא עשית את זה, לא עשית את זה, מה? תשאיר אותה, לא, תשאיר אותה בחוץ, עד למקרה שאתה נכנס לשירותים עוד פעם, ואז תבלן אחי, לוקח את המים האלה ושופר. לא עשית את זה, מה? כן, כן, שנייה, מיד, אני אענה לו ואני אעבור אליך. אז לא עשית את הפתרון הזה, אתה יכול לסמוך על הפוסקים של בתי כיסא של זמננו, הם פחות מים, ואז ליטול בחדר כזה, לצאת החוצה ולברך. כלומר, לברך לחולי על מה אתה לא יכול לברך. זה פשוט. בסדר? אז ליטול אבל ולצאת החוצה כשאין אפשרות אחרת. בסדר? ליטול בכיור של המטבח עם עדיפות כשאין כלים. בסדר? עדיפות כשאין כלים בין לגבי מים בבוקר ובין לגבי מים אחרונים. הזכרנו את זה פעם הקודמת כי יש טומאה ויש עניין שזה לא יהיה על הכלים. קשה לך, יש הרבה כלים, אתה יכול ליטול על זה. ואז לפתוח את הברז, כאילו לשפוך רביעית מים, כאילו על כל כלי, קצת ככה מים כזה לטהר את הטומאה של המים מהם, וזה פתרת את הבעיה. אבל מעלה יש, מה נניח יש איזה צלחת או שתיים, תוציא אותה ותיטול בכיור כשהוא ריק. על דשא הזכרנו פעם קודמת, להשתדל ליטול ידיים לא במקום הילוך בני אדם. בסדר? נניח על גזע עץ או במקום כזה שגדר או משהו כזה, לא שאנשים ילכו על זה, כי בחלק מהפעמים יש מקרים של רוח רעה, אז לא, אז שלא יהיה את הבעיה הזאת.
אני דרגלתי כל פעם, אפשר אחרי זה,
ליטול ולברך. אז אני פעם קודמת אמרתי שיש על מי לסמוך, ואמר לך שהעצה שאמרתי יותר טובה, עכשיו שאלתי פוסקים ואמרו לי לא לעשות את זה בכלל. כי אני נוטל ומברך, ואתה מברך, אסור להגיד דברי תורה כשאתה צריך לשירותים. בסדר? עכשיו, אם יש מישהו שצריך ללכת לשירותים, כן? אסור לו לא להגיד דברי תורה ואפילו לא לשמוע. בסדר? נפקמינה קידוש, הבדלה, זימון. אני צריך לשירותים עכשיו, אבא מזמן, לא, נדב, תבוא, אחר כך תלך לשירותים. אני לא יכול לשמוע קידוש, אבל לא אמרתי כלום. אני מדין שומע כעונה, נראה את זה אולי בהמשך. לא, אני רק אומר. מה? לא, אבל בדרך כלל אדם קם, אם אתה גם בטבעיות שלך הולך לשירותים, זה לא בן אדם שיתאפק יומיים. אבל בן אדם קם וצריך לשירותים, אז למה שיברך במקרה כזה? לכן אם אתה רוצה, אולי יש מקום להקל ליטול, אבל יותר טוב לא ליטול אפילו. מה? אז תרגיל את עצמך.
יותר טוב אפילו לא ליטול?
תרגיל את עצמך, נכון. כן, נכון. כי אם אתה, אני אומר עוד פעם, אם אתה ממש לחוץ לשירותים, כנס מיד. אם לא, יש מקום ליטול, אבל לא לברך. בסדר? כן. ואז אחרי שאתה מתארגן ומוכן, תיטול, תברך, תנגב, ואז אשר יצר כל הברכות השחר, מיד שנייה, ויש מעלה גדולה גם להניח תפילין בבית אם זה אפשרי.
אם יש שנה,
לי זה קשה. פעם הייתי עושה כשהייתי בישיבה לפעמים. לכן פה זה קל מאוד. בסדר? וזה עדיף על מעלת 10 ראשונים אפילו. הפוסקים כותבים, מה? לא, אפשר לברך. המקום הוא לא תמה. אתה מברך על תפוח בחדר? לא, חס ושלום. מיד, יש ויכוח בפוסקים. מה קורה אם אני אניח תפילין בחדר או בבית? אני אפספס את 10 הראשונים. האריזה אומר, עדיף תניח תפילין בבית, ואם לא בבית, לפחות מחוץ לבית הכנסת, ותיכנס לבית הכנסת עטור ועטוף, ויותר עדיף מאשר תהיה מהעשרה הראשונים. מה?
בבוקר אני נוטל ידיים, אני בא לפה, אני אומר מודה אני,
אז זה פחות טוב. יש דעות כאלה, אבל זה פחות טוב. כי אז אתה עושה הרחקה בין הנטילה, בין מעשה המצווה, לבין הברכה. בסדר? הרי ברכת על נטילת ידיים שונה משאר הברכות של הבוקר. למה? כל שאר הברכות מוגדרות כברכות ההודאה. בסדר? אשר יצר את האדם, אלוקי נשמה, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, צורקי, תפארה, כל אלה, הם שבח לקדוש ברוך הוא. או על מנהג העולם, או על אישי מה שאני קם בבוקר ואני זוקף כפופים מתיר אסורים. אז זה ברכות השבח. לא נורא אם ברכתי אותם, כן? אתה שומע? לא נורא אם ברכתי אותם לא צמוד לנעליים. בסדר? שעשה לי כל צרכי, זה נתקן על נעילת נעליים. לא נורא אם נעלתי נעליים לפני 10 דקות ועכשיו אני מברך. זוקף כפופים זה נתקן על זה שאני קם בבוקר מן המיטה. לא נורא אם ברכתי את הברכה הזאת 10 דקות רבע שעה אחרי שקמתי. כי זה ברכות ההודעה. אבל על נטילת ידיים היא ברכת המצוות, שקידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. מה, אתה נטלת ידיים לפני 10 דקות, עכשיו אתה מברך? אולי אם שכחת בחול המועד לברך על הולולה ותברך עכשיו. כל אחד מבין שלא. אז זה לא דומה, ולכן יש דעות כאלה. בסדר? אבל לכתחילה, להסמיך את זה אמרנו, הכי טוב בין הנטילה לניגוב, פחות טוב אחרי הניגוב. מיד אחרי הניגוב. אבל אם מישהו יסמיך את זה וחיכה לבית כנסת כדי להריץ את כולם על הסדר, זה פחות טוב. נחזור לענייננו. או שהיה מישהו שהסיתי אותו. כן. יצחק, נו. אם זה נראה מוזר ואתה מתבייש, אז שיסתכלו. מה קרה? אני לא מבין. גם בשבת.
פה אני הולך לתפי נגד נגד לבן חלום וזה. רגיל,
בלי
שאני יוצא, אני עושה אטרקציה.
מצוין. מצוין. הרב שלנו בבית הכנסת היה תמיד אומר, רבותיי, אחרי אדון עולם, אחרי עלינו לשבח בשבת בבוקר, לא לקפל את הטליתות. לכו עם זה הביתה, עם הטלית הביתה. מה אתם מתביישים? אדרבה, שאלה ואלה, כל אלה מחוץ לבית הכנסת, כשהוא קם בבוקר למחילה מכבוד המקום, לקחת את הכלב לטיול בוקר, אתה יוצא עם הטלית שלך, מה יש? אנחנו משכימים והם משכימים. לפעמים אתה קם ב-6 בבוקר לבית הכנסת, אתה רואה את הזקן השמי הזה בן 80, אין לו מה לעשות, קם בבוקר עם הכלב שלו מחילה מכבוד המקום. לא, כן, כל אחד למה שהוא חושב בחיים שזה יהיה חשוב. אז לא, תראה, אתה מתבייש, אל תעשה את זה. תעשה, לא, אתה אני יודע שאתה לא סופר. אני אומר, אבל לפעמים אדם מתבייש בשלום מסוים. אל תעשה דבר, אני חושב שאתה עדיין לא שלם איתו. בסדר? למשל, לקח לי שנתיים להתלבט עם עצמי עד שאני מוציא ציציות. היום אני לא סופר את זה, זה לא מזיז לי. אני מצא עכשיו בקיבוץ לשומר הצעיר, אני לא שם לב שהציציות בחוץ. לא מזיז לי, כן? אבל בהתחלה, נהיה לנו דוס ופה ושם. אפילו לא לפני החבר'ה, אפילו באוטובוס, אתה לא מכיר אף אחד. היה לי קשה עם זה. אז חיכיתי, כשהרגשתי שיש לי שלמות פנימית עם זה, שאני בשל לזה, שזה לא מגוחך, שאדם כבר למד בישיבה כמה שנים, אה? לא, לא, מה פתאום, סוף שיעור ג' רק. אז אדם הוציא את זה, אתה מבין? חשוב שהדברים...
אותו דבר על זקן, למה? אותו דבר על זקן?
לא.
למה? אמרו לי גם אותו דבר על זקן.
לא, זקן ארוך, כן.
לא,
זקן קצרצר, כמו שעברתי שיעור, אמרתי, אני...
לא, בסדר, הבנתי.
המלצה. המלצה חמה מאוד. לגדל זקן קטן, טן, טן, טן. בסדר, רק שיראו את השערות דק דק. זה לא הידור. זה המלצה טובה מאוד. אני... יפה. בסדר? אז פה לא. אבל בציציות בחוץ, ציציות בפנים, כיפה גדולה, כיפה קטנה. זקן ארוך, זקן קצר, חולצה ארוכה, חולצה... אלה דברים שאתה לא יכול להגיד שהם דין. בסדר? אז דברים כאלה, תעשה את הדברים כשאתה מרגיש בשל.
יש שאלה, זו. אני מגיע, אני לא מרגיש שלם את זה, אבל אני מגדל זקן.
למה? בזמני הכוכבי קולנוע היו משאירים זיפים. זה נראה גברי כזה.
שמננו, יהודה לב.
לא, לא, היה, נו, היה זמרי פופ וזה, היו משאירים... עכשיו דווקא, לא?
היום הם מורידים בכל הגוף.
בכל הגוף, כן.
היה זקן תפתי, ג'ורג' מייקל.
לא, לא, ג'ורג' מייקל, זהו, אני רגע איך הנקודות. מה הבעיה?
ככה.
נו, בסדר גמור. אז תקצץ, אמרת לך, העיקר שרואים. בוודאי, אמרת לך.
לא, 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 אבל זה יותר טוב ככה להשאיר שפע או אתה יודע לך.
השפע, שפע, זה הזקן הארוך. לא, לא, השפע הכי גדול זה כמו שהרב דניאל והרב ניר עושים.
למה
לא, לא, לא נוגעים, כן, זה השפע.
מה, אני גם לא רוצים לבוא, אבל לא יכול,
לא נוגעים בזקן.
לא, הוא עושה, היה צריך לדין מרקחת.
לא, 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 הם לא גדלים, רק פה. מורידים רק את השפה. בשלב מסוים זה לא... כן, כן, כן. יש כאלה שמכירים את זה. יש כאלה שזה גדל להם, אבל יש כאלה שזה נשאר ככה.
אבל זה עד איפה ככה.
בסדר, אז זה מה שאני אומר, אז יש... נכון, יש כאלה ש... מקפלים את זה מלמטה ככה.
אני לא רוצה לגעה, אבל לא רוצה לגעה, אבל לא
רוצה לגעה.
מה? אל תעשה, זה לא המצב. לאט לאט, לאט לאט. אתה מבין? לעשות זיפים קטנים, אתה רוצה ככה, לא להתחיל עכשיו. הסידוד, זה לא נכון. אתה מבין? כי אני מכיר כאלה, אני מכיר. ברוך השם, בנהר הזה ששמו ישיבת שעלבים, זרמו הרבה מים. עברו הרבה הרבה בחורים מסוגים שונים.
אני לא רוצה בכלל, זה לא נוח.
לא אמרתי כלום.
אנחנו נראה לאן תגיע, אדון
בי. הכי קצר. וראיתי פה כאלה צדיקים שהיו מאוד מטוטלת. מכירים אנשים שהם מפכפכים? כן? לא אנשים צבועים חלילה, ממש לא צבועים. אנשים שאתה רואה אותו לא יציר. בן אדם לא יציר. פתאום הוא ככה. אחרי חודשיים הוא ברסטל. אחרי חודשיים הוא בכיוון הזה. מחליף טיפה, מחליף סגנון. ואז ראית חוכה והתלו לה שחוק. פתאום אתה רואה זקן כזה. אחרי חצי שנה מגולח לגמרי, אחר כך לובש בגדים כאלה, אין טעם, ללכת, עקב בצד אגודל. אתם שומעים? אני חסיד של ללכת... אמרתי, לכן אמרתי, בדיוק מה שאמרתי. דין זה לא דין, שום פנים ואופן. מן הדין, לפי הפשט, ודאי שאדם מותר לו לספר את הזקן. כל הוויכוח הוא לגבי הצמוד צמוד לעור. אבל זקן כזה קצרצר, זה פשוט שמן הדין זה מותר. אין חולק. כל המעלה של המקובלים זה לא לגוע בזקן, בכלל. כי... אמרתי, ודאי בזמן הגמרא, הפשטנים ודאי שגילחו, מפורש בשס. המקובלים יש ויכוח, נכון. בין המקובלים... אתם שומעים, חברי... שנייה, אבל מפריע, הלחשושים האלה מפריעים. יש כאלה סוברים שהבן איש חי סבר שאין מעלה בכלל. בן איש חי היה מקובל עצום. הוא היה אפילו, היה לו מנורה בזקן למי שמכיר. ראיתם את הזקן של הבן איש חי? יש לו מנורה. יש לו, היה לו בזקן השחור שלו, היה לו ציור של שורות לבנות כמו מנורה. ככה בצורה כזאת ופס באמצע. צדיק יסוד עולם. מה הצבע? נדמה לי שאפילו בגיל 26, כשהוא הגיע למניין שם הוויה, כבר היה לו את השורות האלה מנורה על הזקן. בקיצור, אז יש לו תשובה, נדמה לי, אם אני לא טועה, תבדקו אותי, נדמה לי בשוט תורה לשמה, אחד השוטים של הבן איש חי, יש לו שוט רב פעלים תורה לשמה, באחד מהם, הוא כותב שמה שאמרו המקובלים, מה שמקובל בשם המקובלים, שאסור לגוע בזקן, הוא אומר זה לא נכון, מותר לספר עם מספריים, נדמה לי, בסדר? אבל הבן איש חי, שהיה מקובל עצום. כלומר שגם על פי הקבלה אפשר לחתוך מבע כמו ששער ראש אפשר, שער זקן. אבל יש אומרים שהתשובה הזאת מזויפת ולא נכונה, והיא לא, כן, לא כתב אותה הבן איש חי, וגם הרבה הרבה מקובלים אחרים אומרים שכן, יש מעלה גדולה לא לגוע בכלל, כי זה דין, אבל זה חסד. לכן ככל שאדם משאיר את החסד, זה מושך עליו שפע גדול מאוד. תראו בתיקון של ליל שבועות, הזוהר של ליל שבועות, נדמה לי שהוא מדבר כל הזה, נדמה לי שגם אצל הספרדים, מדבר המון על 13 תיקונים של הזקן. שהזקן יש לו מעלה גדולה. אבל שוב, זה מעלה, זה חסידות, לא ברמה שלנו. ברמה שלנו אנחנו לא עושים דברים כאלה.
עכשיו.
נדבר בנפרד. בסדר? יכול להיות. מכיוון שדיברנו פעם קודמת שזה, אז טוב, נדבר בנפרד. זה נושא שאני לא רוצה לפתח אותו בנפרד, בפומבי. מה? אם אדם עושה הידורים, כן? שהוא לא בדרגה והדברים האלה הם לא דין, יש בזה גאווה. כן. יוהרה. אז תלוי לבדוק. יש מושג של יוהרה כאשר אדם עושה, קופץ מעל הפופיק. אתה לא בדרגה הזאת, עוד לפני שבועיים ראינו אותך נוסע בשבת, פתאום אתה, כמו שיצא לי לראות כאלה, פתאום הבן אדם דרשן, פוסק הלכות, זה, בלי שמות. כן, אז אתה רואה, חכה נקה את החלב, אתה עדיין ילד, אתה עוד לא סיימת חומש בראשית, אתה כבר מתחיל לנום. לאט לאט, כל דבר לעשות זה במינון, כשהדבר הוא מדורג, הוא יציב ובטוח. כשאתה פתאום קופץ ומתפרע, אתה נופל. לכן, אני בהרבה דוגמאות, ולא נפתח אותם עכשיו, זה הפוסקים כותבים את זה, המשילו את זה כמו אחד זבלן, שלובש על הבגדי זבל שלו עניבת משי. לא מתאים, נכון? כאילו אתה זבלן, כולך לבוש בגדים צועים, פתאום לובש לי עניבת משי ב-200 שקל. אותו דבר, אנחנו שקועים בחטא, פתאום עושים איזה הידור. חכה, קודם תפתח שולחן ערוך, מודה אני, איך נוטלים ידיים, מה זה למתת תוות מלאכה בשבת, תתחיל לאכול כשר, לאט לאט תתחיל לעשות לי הידורים ולשים לי 12 חלות על השולחן כמו המקובלים וכל מיני, לאט לאט, בסדר? אז לכן, לגדל זקן קטנטן זה לא יוהרה. להתחיל לגדל זקן גדול כשאדם לא בא, לא, אני חושב שיש מקום לשאול. כלומר, כשאדם יבוא ויתייעץ עם הרב שלו, אני היום במצב הזה, מתאים שאני אגדל או לא? או באוכלוסייה שבה אני מסתובב ובין התלמידים שבהם אני חי, זה מתאים לעשות או לא מתאים? לפעמים אדם לא תמיד יודע מה מנחה אותו. קרה לכם דוגמאות כאלה? שלפעמים אדם מתלבט עם עצמו והוא לא יודע אם פעולה מסוימת שהוא רוצה לעשות מוביל אותה יצר טוב או יצר רע. לא קרה לכם? אשריכם, אז החיים שלכם שחור לבן. אצלי החיים הרבה פעמים אפורים, ולפעמים אני נוטה לעשות משהו ואני מתלבט עם עצמי. יש בו איזה מצווה, יש בו איזה צורך, אבל יש פה הרבה גם מן הצד. שופוני ויראו אותי וכבוד וכדומה. תשים לב, הרבה פעמים אתה לא יודע מי זה שדוחף אותך. מה? אס ושלום, יוסי לטין, מה פתאום? בסדר? אז לפעמים קורה המון פעמים שאתה לא יודע... אתה הולך להפגנה, למה? כי באמת ארץ ישראל או המצב בסדרות מפריע לך, או שלא בא לך ללמוד במקרה הטוב, או שכל החברים והחברות מהסניף כבר קבעו שם על הברזלים, בקצה כיכר ציון שם שנפגשים. הרבה מקרים, דוגמאות כאלה, שהרבה פעמים אתה לא יודע מה מוביל אותך, וזה מין אור וחושך שמשמשים בערבוביה. אז המון פעמים, בוא תבדוק. הפוסקים כתבו את זה, מי זה כתב את זה? אני לא זוכר. ערכות צדיקים נדמה לי, הוא כותב, מידת הצניעות מה היא? תעשה את אותו דבר שאתה עושה בבית, בציבור כמו שאתה עושה בבית.
שער
הקינה. זה הצניעות האמיתית. אדם שהוא אמיתי כלפי עצמו, הוא מתנהג בבית בחדרי חדרים כמו שהוא מתנהג בחוץ. אבל אם לא, בחוץ הוא מתנהג, תראו, ופה ושם, ותמיד העיניים פוסלות לכל הכיוונים. מה יגידו עליי ומה יאמרו? ובבית הוא מחפף כי אף אחד לא רואה. אז האדם הזה צבוע. כולנו צבועים במידה כזו או אחרת, צריך לעבוד על המידה הזאת. מכירים את ההוא שבא לרב ואמר לו, הרב, כל הזמן פוגעים בי וכל הזמן זה, אין לי כבוד וכדומה. כן? אז הוא אמר לו, הרב, אתה יודע, בגלל שאתה רודף אחרי הכבוד, הוא מתרחק ממך. יש לי עצה בשבילך, תברח מן הכבוד, ואז הכבוד ירדוף אחריך. זה תמיד הולך ביחס הפוך. אחרי כמה חודשים פוגש את הרב, הרב אומר לו, נו, איך הולך? הוא אומר לו, לא, הרב, אני לא יודע. אני בורח, אשכרה, הרב, אני בורח כל הזמן מן הכבוד. אבל עדיין אין לי כבוד, הכבוד לא רודף אחרי. אומר לו הרב, כן, כל פעם שאתה בורח מן הכבוד, אתה מסתכל אחורה לראות שהוא רודף. כן, רמז לו, אתה אחרת, אתה לא ברחת מן הכבוד. עדיין אתה בתוך תוכך רוצה את זה, וזה יצר בסיסי מאוד של האדם. לפעמים הוא מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. טוב.
זה קטע שהם רואים את הדר, נגיד הליטאים שמתאים
את הסלטן? הליטאים, יותר נכון, החסידים והתימנים. חסידים והתימנים, כן, כמו שזכרנו, מכיוון ששיער הראש על פי הקבלה הוא דין, אז יש מקום להוריד אותו. אין לו מקום, כאילו, לכתחילה להוריד אותו לגמרי, כן? רק חוץ מהפאות, בסדר? ואז פה, כאילו, להוריד פה כי זה דין, ולהשאיר פה כי זה שפע, בסדר? אבל על פי הסוד, לא על פי הפשט. על פי הפשט, אתה יכול לגדל שיער, רק לא לגדל בלוריות. מה? איך?
אין
נהיה
לראות נורמלי? לא, אדם כאן שנמצא בשכונה...
כי אז זה היה נורמלי, בתימן זה היה נורמלי. או בחסידים בירושלים, אצלהם זה נורמלי. היום, בימינו, אני מסכים איתך. לילדים שלי אין פאות כאלה, מה הסיבה הזאת? אני לא מחפש להעמיס עליהם, כן, צחוק מהילדים האחרים. הואיל ואני חי בסביבה כזאת שלא כולם ככה, וזה לא דין גמור, כן? איתמר ביקש, אז ישלוח שם אחרה, אז אני לישיב מתבייש, אמרתי לו, בסדר, תשאיר ככה, וזהו. אז אם היה דין גמור, אין עצה ואין תמונה. אבל אם זה ידורים, בימינו שהמציאות לא תמיד היא כזאת, ולפעמים אתה יגרור עם כל מיני ויכוחים מהילדים, וגם ככה צוחקים עליהם שהם תימנים, וחיית ועין וכל זה. אז אני לא צריך לחפש ילדים אכזרים, זה עם אכזר. מה? בדיוק, אתה מבין? אז לפי העניין. אז עכשיו אתה בסביבה שלך, אתה צודק. אני חושב שאתה צודק. פה, אם מישהו עכשיו יגלח וישיר לי פאות וזקן, זה לא מתאים. לא מתאים. יש בזה מעלה וכולי, אבל זה לא מתאים. בסדר? אז... אבל אם אדם נמצא בסביבה כזאת, אז כולם ככה, זה לא חריג. בסדר? טוב, היינו בקוף פי א'.
שאלה לאמבטיה.
כן.
דיברנו על זה נזמן, אבל הסתכלתי במציאות בבית, האמבטיה שלנו, כאילו האמבטיה, ויש לה סגורה, יש קיר, והיא סגורה כאילו קיר פה וקיר מאחורה.
אחר כך אולי תסביר לי את זה בציור. בסדר? בעיקרון, אם יש גומחה כזאת שבה נמצא שירותים, זה עדיין אותו... אותו חדר. אלא אם כן, אם סגרת את זה בצורת הפתח, אז כן. בסדר? מה? מות דק לא מספיק.
למה?
כי יש פה נו, לא. צריך ככה, ככה, קנה וקנה וקנה על גבי.
אני עושה כאילו משקוף בחוט למעלה.
מצוין, נכון. אם החוט יעבור מעל, מעל המשקוף, בסדר גמור, נכון. באופן הזה... מה?
שיטה הכי טובה בצורה כזאת.
עד רבה. עד רבה. לא משנה, העיקר שמקום הנטילה, איפה שאני נוטל ידיים, הברז עם הנטלה, יהיה מופלג, כן, ומתוחם עם צורת הפתח לשירותים. נו. לא, לא תופס, לא נראה לי. תראה לי בדיוק מה המציאות, תצייר לי ואז נדבר. לא, לא, חוט חשמל לא תופס כי הוא ככה, הוא על. אם יהיה מציאות של ככה ולא ככה, אז זה יתפוס גם חוט חשמל. בסדר? חוט חשמל הבעיה שלו שהוא כרוך ככה.
לא הבעיה שהוא משמש למשהו אחר?
לא, אין בעיה. אם הוא היה משמש, לא צריך פה כוונה לשם. בסדר? אם יש לי פה עכשיו קנה וקנה וקנה עומד על גבי מסיבה אחרת, אבל סוף כל סוף יש לי צורת הפתח, זה גדל. בסדר?
טוב. על פי הפשט מותר לגדל
שיער? על פי הפשט מותר לגדל שיער, אבל לא ברמה שכבר אדם נראה כמו גוי. אם אדם נראה לא כמו יהודי, אז... פעם איזה בא רב לאיזה מגודל שער, אמר לו, תגיד לי, אתה כהן או לוי? אמר לו, למה הרב שואל? אמר לו, לא יודע, כי כמו ישראל אתה לא נראה. בקיצור, אז אם אדם נראה משונה כזה, אז יש פה כבר חשש של חוקות הגויים וכדומה, או גם אם אין כל כך חוקות הגויים, כן, לפעמים כי היום אתה רואה גם הרבה יהודים ככה, אז איך הרב גרשון אומר תמיד, פס ניש, זה לא נראה טוב. זה ודאי לא יהודי. בסדר, ללכת לי בחולצאות, לא יודע, מבולגנות, אין שום איסור בשולחן ערוך. אם אין שם איזה בחורה לא צנועה, סתם איזה לא יודע מה, ראש נחש וכל מיני שטויות כאלה. אבל זה לא, יהודי לא מחפש ללכת בדברים הצועקים האלה.
זה דבר הכי גדול שיכול להיות. יהודים,
וזה שיער,
בשביל
לתרום את זה
יכולה
יש לתם. כן, יש פה אחד כזה.
הייתי
בטוח בדיוק נפקיל גם השיטות. יש פה אחד כזה. כן, יש פה אחד כזה. אבל נזיר, או נזיר. כן, זה שאצלי מצויר בסלון, הרב הנזיר, אבא של ייבדל לחיים, הרב שרי שוב הכהן מחיפה, כן, אז הוא היה מגדל שיער בתור נזיר, כן, הוא היה איש קדוש, אתם שומעים? מה? כלום, שי, לא להיות נזיר מחר, כן, חבריה, לא שותה. אשתו מקדשת. בחבר כך הוא תקוע. פסח הוא תקוע. בליל הסדר הוא חייב לשתות. אז היה... רון, אחרי גיל 40 אני מרשה לך, לא עכשיו, להתחיל לנדור נזירות, כמו שהרב הנזיר היה עושה. הבן שלו עד היום, הוא לא מסוגל כמו אבא שלו, הוא הרב של חיפה, יהודי בן 80 כבר, הרב שאר יישוב הכהן, הוא בנו של רב דוד הכהן, מירושלים, שהיה... רב הנזיר, תלמיד הרב קוק, והוא גידל שיער. הוא גידל שיער והבן אדם, אבל היה בדרגה. הוא אמר, הוא העיד על עצמו, מדהים. הוא רצה לחדש את הנבואה בעם ישראל. הוא אמר, אני מוכן לנבואה. זהו. כן, כך הוא העיד על עצמו. הגעתי לדרגה, מה שכתוב ברמב״ם ובספרים הקדושים, איך אדם מכין את עצמו לקבלת שפע, לנבואה אני מוכן. לא, כי הקדוש ברוך הוא גנז את הנבואה. אבל רוח הקודש פשוט שהיה לו. כלומר, מקורבים אומרים שהבן אדם היה הולך לכותל עם שאלות וחוזר מהכותל עם תשובות. ולא שאלות, שאלות כבדות. זה היה מקובל, שהבן אדם הזה היה מגיע לכותל ומקבל שפע, לא בדרגת נבואה, שעומד או שוכב כמו ישעיה ויחזקאל ופתאום אלוהים מדבר איתו, אבל בן אדם שמעיד על עצמו, אני מוכן לנבואה, אני השלמתי, זהו. זה הבן שלו חי היום... בחיפה, כשהוא היה בן 12, הבן, אז אבא שלו עשה לו מסיבה. כי ילד בן 12, שנה לפני בר מצווה, הוא נקרא, לא, ילד. ילד בן 12 וילדה בת 11, כלומר שנה לפני שכל אחד מגיע למצוות, הם מוגדרים בהלכה כמופלא או מופלא סמוך לאיש. איש כי יפלי לנדור נדר, להפלי זה, לשון פלא, לבטא בשפתיים, אדם שנודר נזירות מסוימת או נדר מסוים. ילד בן 12 יכול לנדור נדר, ונדרו נדר. שנה לפני בר מצווה כבר יש לו דעת. ילד בגיל 10 אומר אני נודר לצום כל השבע. לא, לא תופס. ילד בן 10 עדיין לא. אז ברגע הראשון שהבן שלו יכל לנדור נזירות, בגיל 12, אבא עושה מסיבה, הבן שלי ישאר יישוב, החמוד והקטן, נודר להמשיך בדרכי להיות נזיר. כן? שכנע את הבן שלו, הבן שלו נו. עד היום הבן שלו לא שותה יין. לא שותה יין. בליל, זה סדר אתה נתקע. כל השנה איכשהו אתה יכול. אשתך תעשה קידוש או משהו. אבל בליל סדר ארבע כוסות, כל אדם מחויב. נכון? פורים, סדר, משתכר, לא יודע, בודקה או משהו. אבל אומר, את השיער והנעליים לא אכלתי. אבא שלו גם לא הולך עם נעלי עור כל הזמן, וגידל שיער, אומר, זה כבר לא אכלתי. אני לגבי אבא, חומץ בניין, ככה, כמו שכתוב בגמרא. אני לא צדיק כמו אבא שלי, אבל אבא שלו היה צדיק יסוד עולם, חתן של אבא שלו, גיס של הרב שער ישור אבוקיין, זה הרב גורן. סיפרתי לכם על זה. יומיים לפני ששת הימים, הרב גורן הוא חתן של הרב הנזיר, יומיים לפני ששת הימים, אז הרב גורן מגיע לחמיב, אומר לו, הרב, אנחנו הולכים לכבוש את הכותל. כך הוא אמר לו, שכלום, לא דובים ולא יער. הממשלה לא תכננה, הצבא לא תכנן כלום. מי שתכנן את זה, הרב גורן. הרב גורן החליט שכובשים את הכותל. כן, אבל רב ראשי, לא רמטכ"ל. הלך למות הגור, אמר לו, אני אלוף, הוא היה רב ראשי, אלוף. מוטה גור הזה היה סגן אלוף, אני פוקד עליך לקבוש את הכותל. ככה, ביי לשנה. אמר לו, מוטה גור, אני תקפוץ מה זה, אני מקבל הוראות מהרמטכ"ל, מראש ממשלה, ישיבת ממשלה, מה? אני פוקד עליך. אמר, אז אני מסרב פקודה. אני לא שומע לרב ראשי, אני שומע לרמטכ"ל. התקשר למפדל בכנסת, אמר להם, רבותיי, יש פה עת רצון, תדברו עם לוי אשכול, לנסות כאשר הצנחנים שם באים בקרב הגנה, ייכנסו פנימה. נעת השם הייתה הזאת נפלט בעינינו, הסכימו, ואז הרב גורן פרץ איתם. פרץ איתם כאשר הצנחנים, כמו לוחמה בשטח בנוי, איפה החרניקים פה, נצמדים לנו, לצדדים. הרב גורן לא רואה בעיניים, ספר תורה ביד, באמצע. הירדנים טובחים אותו, לא מעניין אותו. רץ עמנו, דוח עד הכותל. לא עניין אותו שום דבר. אז יום קודם, הוא כבר החליט שכובשים, רץ לחמיב, אמר לו, דוד או רב, תביא את השופר. מחר, נו. כובשים את הכותל, אורו עיניו. אורו עיניו של הרב, כי הרב נדר שהוא 19 שנה לא יוצא מהבית בגלל שהר הבית לא בידינו. לא יצא מהבית. היו באים תלמידים להתפלל אצלו. כן? היה איש קדוש. ואז ברגע שהכותל יהיה בידינו, הנדר נגמר. שני אזרחים הראשונים שהיו בכותל אחרי שכבשו את זה, זה היה הרב הנזיר והרב צבי יהודה. הרב גורן ישר איך שכבשו, לקח ג'יפ, הלך לבית, הביא את חמיב, ואת הרב צבי יהודה, ואותו כותב, כל ישראל מספר את זה. את השידור ההיסטורי אומר, אני רואה פה זקן עם שיער ארוך כבר 4 שעות צמוד לאבנים ולא זז. זה הרב הנזיר שאחרי 20 שנה לא יצא מהבית, רק באותו זמן. היו אנשים קדושים כאלה, ממש 130-140 שנה. טוב, נחזור לעניין שלנו. מים אחרונים, סיכמתי פחות או יותר את הנושא, אמרתי של הספרדים חייבים. לאשכנזים אמרתי שיש, אני לא מי אני שאני אגיד, אבל יש מנהג לא ליטול מים אחרונים לאשכנזים, הועיל והם ניסחו את זה, תוספות אומרים, מים אחרונים חובה, לא מצווה, חובה פירוש הדבר, דבר שמועיל לי, שאני חייב את זה, כי שאני לא אתעבר עם העיניים או משהו, אומרים תוספות, הוא לא הועיל, ובזמן הזה אין בעיה של מלח סדומית, אז ממילא לא צריך כך תוספות אומרים. אבל המקובלים מאוד לא הסכימו עם זה, הפוסקים הספרדים, המקובלים הספרדים מאוד מאוד החמירו בדין מים אחרונים כמו שהזכרנו פעם קודמת, בגלל שעל פי הסוד זה הסיטרא אחרא ומשתיק את כוחות הרוע בעולם, בכך שאתה סותם להם את הפה, לכן בשום אופן לספרדים אין יותר, לאשכנזים מי שנוהג יש לו על מי לסמוך, ולכתחילה גם אשכנזי אומר המשנה ברורה, ייטול מים אחרונים, אין בזה יוהרה, אין בזה שינוי ממנהג אבות, יכול להמשיך, יכול להתחיל עם זה, מנהג מצוין, כי זה דינא דגמרא על תוספות הראיה שכאילו הם אמרו שזה לא נוהג, אבל יכול לעשות את זה, וגם למי שמקל באשכנזים, אם הידיים מלוכלכות הוא חייב מן הדין. כלומר, אשכנזי עכשיו שאכל על האש, או בשר, או שומן, או משהו, חייב. כי זה ביזיון לברך בידיים מטונפות וכדומה. בסדר? סיכמנו את זה. אני מתחיל סימן הבא.
מי שגם עשה
הביא איזה קורבן
ולא הביא לעבודת הרב
ובגלל
זה
לה... קין. קין. כן, בדיוק. ולכן הקורבן שלו לא התקבל. אמרנו שבשעיר לעזאזל זה עיקר העבודה. לא חס ושלום שיש פה איזה מין עבודה זרה. הרי התורה אומרת שמה, בפרשה שלי, פרשת אחרי מות אני חושב, או אחרי מות הקדושים, אחרי מות. מיד אחרי שהתורה מסיימת את תיאור עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, התורה אומרת, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זובחים. כן, כוונה היא שצריך לדעת שהקורבנות הם להשם ולא חס ושלום לשדים ולסעירים וכדומה. אז זה לא חס ושלום, כן, אדם טרי שעדיין שומע את מה שאני אומר, עלול לחשוב שיש פה עבודה זרה, שכאילו היהדות דוגלת, תקריב להשם, וחס ושלום גם תקריב לאל אחר, לאל הרוע, חס ושלום. בסדר? הכל לאל אחד, הכל ממנו, והוא ברא את השטן, הוא ברא את הסתרה אחרה, ופה אני כביכול עובד את השם, אך ורק השם, והשם ציווה להקריב שעיר לעזאזל, רק חכמי הסוד גילו לנו שבכך שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת, אני גם משתיק את כוחות הטומאה. בסדר? אבל חס ושלום, אנחנו לא זובחים זבחים לעבודה זרה וכדומה, בשום פנים ואופן, כן? הכל לקדוש ברוך הוא. יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס, אפילו ביחיד, וצריך לחזור עליו, הכוונה היא לחפש אותו. ולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו, עד כדי כך. אתה בא לאכול סנדוויץ', אם אין לך כוס יין לברך אחריה, אל תתחיל לאכול, עד כדי כך. ואפילו אם יכול לעבור זמן אכילה. ויש אומרים שאינה טעונה כוס אפילו בשלושה, ויש אומרים שאינה טעונה כוס אלא בשלושה. יש פה שלוש דעות בפוסקים. יש אומרים שכל ארוחה אתה חייב לברך על הכוס. ברכת המזון, גומר ברכת המזון, נכון? אדם שאוכל לחם צריך ברכת המזון, בילט אין, ביחד עם ברכת המזון, כוס ברכת המזון, כוס יין, כוס גפן. יש דעה שאומרת לו, ברכת המזון, כוס לברכת המזון, רק בשלושה. רק אם אני שלושה שאוכלים ויותר. פחות לא. ויש אומרים, וככה ההלכה, שברכת המזון להלכה לא טעונה כוס בכלל. לא חייבים בכלל לברך על הכוס, אבל אומר הרמה, מכל מקום, מצווה מן המובחר לברך על הכוס. בסדר? אני מסכם. יש דעה שאומרת, חייב לברך על הכוס. יש דעה שאומרת, רק בשלושה, בזימון. ויש דעה שאומרת, כן, בכלל בכלל לא צריך, אבל הידור יש, וככה הלכה. אנחנו פוסקים, פוסקים להלכה שלא צריך לברך על הכוס, לא חובה. אין שום חובה לברך על הכוס, ככה נפסק להלכה. בסדר? מה שכתוב פה, שאדם שרואה שהוא רוצה לבוא לאכול ואין לו כוס, לא יאכל אפילו, זה ודאי לא להלכה, אבל זה בא לידי ביטוי, למשל בהבדלה. בהבדלה כתוב, הגמרא מספרת על הממר, אחד האמוראים שיצא שבת ולא היה לו כוס לברך עליו הבדלה. בת תבת, הלך לישון בצום, לא אכל סעודה רביעית באותה מוצא שבת, כי אסור לאכול לפני הבדלה ואין לי כוס להבדיל. אז זה להלכה, זה להלכה. אדם שנמצא עכשיו באיזה מוצב, לא יודע מה, אין לו לא יין, לא שחר, לא בירה, בסדר? מה? לא, אסור, יש איסור, כמו שיש איסור אכילה לפני קידוש, כמו שיש איסור אכילה לפני קידוש, יש איסור אכילה לפני הבדלה. בסדר? ההבדלה, הבדלה על הכוס וקידוש על הכוס מתירים את האכילה. בסדר? ברגע שהגיע חיוב זמן קידוש, או ברגע שקיבלתי שבת,
לא, אם כבר אכלת,
רגע, רגע, נסביר.
אתה נזכרת, רואי, לא עשיתי הבדלה, מה אתה עשית?
נסביר את זה, בדיוק. יש ברגע שיש חיוב קידוש, ברגע שיש חיוב קידוש, מה? לא, 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 ודאי שלא. ברגע שיש חיוב קידוש אסור לאכול. בסדר? בכניסת שבת, זה מרגע שנכנסה שבת. מרגע שנכנסה שבת, אמרנו השבוע, בסיטואציות שאנחנו רגילים להתפלל בהם, לחון רננה. ברגע שהתחילו להגיד לחון רננה, או אם קיבלת שבת, מה שתמיד המלצתי לעשות, שאני משתדל תמיד לעשות, או אחרי קדיש תתקבל של מנחה, ואם אני רואה שממש עוד דקה שתיים שקיעה, והוא עדיין באמצע חזרת השץ, ברגע שסיימתי את הלחה שלי, או שסיימתי האל הקדוש, או סיימת הקדושה, אני מראה אני מקבל עלי שבת קודש. קיימתי מצוות עשה. אם אני אחכה, פספסתי את המצווה. ברגע הזה אסור לי לאכול עד שאני אקדש. כי מכניסת שבת חל חיוב קידוש. שבת בבוקר לא פשוט. שבת בבוקר יש אומרים שחיוב קידוש חל אחרי שחרית, ויש אומרים שחיוב קידוש חל אחרי מוסף. בסדר? הזכרנו את השאלה למי ששאל פעם, מי שרוצה לאכול סוכריות, שמחלקים כשיש חתונה בר מצווה, אחרי הפטרה רוצה לאכול סוכריה. הוא לא מקדש, הוא עכשיו טועם סוכריה שחילקו לו. אמרתי שכדאי להחמיר ולא לאכול, לדעות שאומרות שכבר חל חיוב קידוש, ואסור לאכול סוכריה בלא קידוש. אז אמרתי, יהיה מקום להחמיר כדאי, תחמיר. זה תחמיר. בסדר? יש מי שמקל, מי שאומר לי, לא, בא לי סוכריה אחר, אני חייב. חייב מסטיק להתרענן, לא יודע מה, יש לו על מי לסמוך, כי כל עוד לא היה מוסף, יש דעה שעוד לא חל חיוב קידוש. אז שחרית התפללתי, מותר לי לאכול אחרי שחרית, נכון? כל יום. לפני שחרית אמרנו, אסור, רק לשתות, לא לאכול. אחרי שחרית מותר לאכול. השאלה, צריך קידוש, לא צריך קידוש? סיכמנו שיש מקום להקל, לטעום משהו, בלי קידוש. אבל זה לא הידור. אחרי מוסף, אני חייב לקדש אם אני רוצה לאכול. מיד מיד, אני אסיים. אותו דבר בשקיעה. אותו דבר בשקיעה של צאת שבת. מי שאוכל סעודה שלישית, אוכל, אוכל, שר, דברי תורה, עד 12 בלילה, כמו איזה אדמור מירושלים, אין שום בעיה. כמו שרון עושה בבית של הרב כדורי, אין שום בעיה, מותר. כי כל עוד אני לא הוצאתי שבת, ואני בתוך סעודה שלישית, אני יכול למשוך את השבת כמה שאני רוצה, ומילא מותר לי לאכול. אבל אם ברכתי ברכת המזון של סעודה שלישית, וכבר שקעה השמש, גמרנו. ברגע ששקעה השמש של צאת שבת, אסור לי לאכול ולטעום כלום. לך לבית הכנסת עד שיגיע זמן ערבית, אסור לך לאכול, כי כבר חל חיוב, ספק חיוב של, של הבדלה. בסדר? מיד מיד, אני אסיים את העניין הזה ואז תשאלו. אז אם אני עכשיו כבר צאת שבת, אוקיי, פללתי ערבית יצא שבת, אסור לי לאכול לפני שאני מבדיל. מותר לי לעשות מלאכה? כן, למה? מה התיר לי את המלאכה? אתה חוננתנו מתיר את המלאכה, והכוס, ההבדלה על הכוס מתירה את האכילה. תגיד ברוך המבדיל מקודש לחול כמו אישה ואין בעיה. עכשיו, אבל אם אין לי, ואני יודע שעל הבוקר מגיע לי אספקה עם יין או בירה ביום ראשון בבוקר, לך לישון בצום. אפשר לחשוב צום. תמיד קשה לאכול סעודה רביעית כי אתה מלא מסעודה שלישית. אסור לך לאכול. אבל אם אתה יודע שלא יגיע לי יום ראשון בבוקר ולא יום ראשון בערב, התירו לאכול בלי הבדלה. ואז יום ראשון בערב, יום שני בבוקר, מתי שיהיה לו כוס יין, יבדיל עליו, כי אפשר להבדיל עד סוף יום שלישי. בסדר? סיכמנו את הנושא? לא. שאלה טובה, נר ובסמים עד עלות השחר של מוצאי שבת. מוצאי שבת, מוצאי שבת, עד 4 בבוקר בערך, אני עוד יכול לברך האש ובורא מיני בסמים. הגיע יום ראשון בבוקר, נגמר. נגמר רק הגפן והמבדיל. כן, ארי.
יש קהילות שנגיד בשמחת תורה, אחרי שחרית קריאת התורה, עושים קידוש, עושים הכל.
מוסף, ראש השנה, ראש השנה אצל כל האשכנזים.
נו, זה ספק בכלל אם הם מחויבים בקידוש.
לא, עוד פעם.
ואחרי זה יכול להיות שהם מחויבים עוד פעם בקידוש.
לא, 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 זה ודאי שלא. הם חוששים לדעות שחיוב קידוש חל כבר אחרי שחרית.
אבל ספק.
לא.
איך אתה עושה קידוש?
לא, אבל אין בעיה. אין לי בעיה, מה בעיה?
ברכתי רק לפני התפילה בכלל.
אבל ברכתי רק הגפן. זה לא ליל שבת. ליל שבת אתה צודק. אם אני עכשיו אומר הגפן ומקדש השבת, אולי בזמן שלא צריך קידוש, אז יש פה ספק.
אולי במוסף התחייבתי באמת.
לא. ברגע שקידשתי, קידשתי, גמרנו.
אבל אמרת שהחיוב יכול להיות במוסף בכלל.
בלכתחילה, בלכתחילה. אתה מבין? מה קורה אדם שלא יכול להתפלל מוסף? אז כל היום הוא לא יקדש? יקדש, אתה מבין? אישה שלא מתפללת מוסף. אז מה, היא לא חייבת בקידוש? בסדר? אז לכן, מה שעושים בראש השנה ובשמחת תורה, מקדשים אחרי שחרית ואוכלים, ואז מגיעים הביתה ואוכלים. בלי קידוש, אבל חייבים, חייבים קידוש מקום סעודה, בסדר? שנייה, שנייה, אני אענה לו. קידוש מקום סעודה, חבר'ה, אתם מקשיבים? אם יש בבית כנסת קידוש, ואני רוצה לצאת ידי חובת קידוש בבית הכנסת, אני חייב לאכול שם כזית עוגה. רק אז הקידוש תפס לי. אם אני מסופק על הכשרות, הגיעו איזה משפחה לא דתית והביאו עוגות, הביאו שם, אז אני לא מקדש ולא כלום, מגיע הביתה עושה קידוש. אבל אם אני כן יוצא ידי חובת קידוש בבית הכנסת, ואני רוצה לטעום משהו, רוצה לטעום שקדים, פיצוחים, איזה סוכריה, לא יתפוס, לא טוב, לא טוב. אתה חייב בבית הכנסת, עם הסוכריה, עם הפיצוחים, לאכול כזית עוגה. לא, אתה יכול לאכול אותה גם אחר כך, את הכזית עוגה, אבל שהכזית עוגה תאכל בבית הכנסת סמוך לקידוש. חבריה, דיבורים מפריעים. בסדר, מחילה, אני מוציא את הגרון. עכשיו, אחרי שקידשת בבית הכנסת, והקידוש היה בסדר, אכלתי משהו, זה בסדר. אני מגיע הביתה, נוטה לי ידיים, לחם משנה, ואוכל כביצה לחם. זה אני חייב בבית, אוקיי? בשעת הדחק, אבל צריך כזה התעוגה. בסדר? שנייה רגע, שי כבר לחוץ כמה דקות, אחר כך נשמע.
לא, אני... יש לי גם שאלה, אני תמיד אוכל לבית, אני לא נוגע בו.
בסדר, אז בבית, עושה קידוש.
בשבת, הייתי בכנסת, אתם עושים ממש מוכר, והייתי תמיד, מותר לשתות אותו.
לפני מוסף יש על מי לסמוך.
לא,
תימנים שותים גם בשחרית, שאני רואה אותם שותים
כאלה, זה... לפני הבדלה.
זה לא מהודר. מה?
אבל מותר?
לפני הבדלה.
לפני הבדלה מותר לשתות מים, כן. בסדר? הערה טובה. לפני קידוש אסור לשתות אפילו מים, לפני הבדלה מים בלבד מותר לשתות. בסדר? זה מחלוקת רשב"א ורמב"ם, כל אחד אנחנו פוסקים שמותר. כן. על מים אין חיוב, ההבדלה לא צריכה לפתור, להתיר מים, כי המים מותר, כן. לא, אמרתי שיש ויכוח בין הפוסקים, אבל ברור, אבל ברור שגם מי שקידש לפני מוסף, הקידוש סומן וי. כן, כן, זה כן, זה ודאי, זה ודאי.
זה לא יותר מי יש על מה, זה יותר מי יש על מה לסמוך מי שאוכל סוכר לפני מוסף. אומר לך, תחילה, החובה רק אחרי מוסף.
לא, אני מציג את זה בצורה כזאת בשלוש דרגות. בסדר? הכי טוב, לא לאכול כלום עד אחרי מוסף, נגמר מוסף, קידוש אוכל. זה ההידור הכי גדול, בסדר? פחות מזה, בין שחרית למוסף, קידוש ולאכול. פחות מזה, בין שחרית מוסף, לאכול בלי לקדש. בסדר? אלה שלושת הדרגות, שכולם על פי ההלכה, אלא שהן לא מהודרות. הדבר הכי מהודר, לגמור. ולכן, בשמחת תורה יש בכל מיני קהילות, יש כאלה... כמו שאנחנו עושים פה.
אבל בשמחת תורה באמת
אתה נכנע כבר, אתה משתגע. לא, אז מה אנחנו עושים פה? מה עושים פה? ובמידה גם אצלנו עושים את זה בהרבה מקומות. מריצים את הכל. גומרים, כן, זאת הברכה בראשית וכו'. הפטרה, וימות משה, עבד השם, מוסף, עלינו לשבח, נגמר, תפילה של יום טוב. עושים קידוש ואוכל, אין שום בעיה עכשיו, נכון? לא, אכלתי, נגמר מוסף. עשיתי קידוש, נגמר הסיפור כמו כל יום טוב, חוזר לבית הכנסת להקפות. בסדר? אבל אלה שרוצים בכוונה להסמיך את השמחה לסיום, ואז איך שגומרים את התורה, מתחילים עם ההקפות, שהשמחה תהיה, כן, בדיוק סמוכה לסיום, ואז מאלה מושכים את המוסף בהמשך, ואז כבר מאוחר, אז לכן גם דוחפים באמצע בין ההקפות קידוש ואוכל, זה פחות מהודר. למשל, אצל האשכנזים נוהגים ככה חופשי בראש השנה, כי אצל האשכנזים המוסף הוא שעתיים. לחש וחזרה עם הפיוטים הוא שעתיים, שעתיים, שעתיים וחצי מוסף בראש השנה. אצל האשכנזים פה בישיבה גומרים באחד וחצי, שתיים את התפילה. אז מה, כולה עד אחד וחצי אסור? זו חצי יום לעבור בתענית, זה חג. אז לכן מקלים לעשות קידוש ולאכול לפני. הרב גדעון אמר לי, אני לא סומך על זה. אמרתי לו, אבל אתה מסתבך עם דין אחר. הוא אומר, כן, אני מעביר חצי יום בתענית. או שהוא שותה בבוקר איזה משהו, אז כבר אין פה תענית, כי הוא שתה איזה תה בבוקר, איזה מים, בסדר? אבל הוא אומר לי, אני לא, אין דעתי נוחה מהקידוש לפני מוסף, לכן אני מקדש רק אחרי מוסף. או הכהנים, יש כאלה, שלא רוצים לקדש, ואז יהיה להם בעיה לשאת כפיים במוסף, אז לכן גם הם מחכים רק אחרי...
בגלל היין כאילו?
מה?
בגלל היין?
למה במנחה לא נושאים כפיים?
רק בתענית.
כי יש חשש שחרות. למה תקנו במוסף? כי מוסף על פי רוב היו צמוד לשחרית, עדיין בן אדם לא אכל, אין חשש שחרות. אבל מה קורה בשמחת תורה? נכון? מביאים ערה, קוניאק לרחבה של בית הכנסת, יין, גם הכהן שותה, אם שאתה אסור לו לשאת כפיים. יין ושחר על תש זה שם ירחם. כן? לא תשתו ולא תמותו. מה רש"י אומר שם, שם חז"ל? האם תשתו? חס ושלום. כן, אז זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי שם זה חילול עבודת המקדש. אבל זה נפסק להלכה שכהן שאפילו אם בפועל הוא לא שתה, הועיל ובציבור זה יום שמותר בשתייה, במנחה לא נושאים כפיים חוץ מתענית.
אז אפשר להגיד שבמוסף בשמחת תורה לא יישאו כפיים.
אז במוסף זה לא פשוט, נכון?
בבית כנסת קהילה שעושה קידוש שלא יישאו
כפיים. זה לא פשוט, יש על מי לסמוך ויש תרצו את זה, אבל זה באמת לא פשוט. נכון? פה זה לא פשוט, לפחות שהכהנים לא ישתו. אתה מבין? לפחות שלא ישתו יין. לא ישתו יין, גם מצענבים בכלל. שישמעו מה הרב שעושה קידוש, יוכל רק עוגה.
מה הבעיה במצענבים?
גם הוא יעלו לשקר.
מצענבים?
תירוש? כן, גם הוא. לא משנה, יכול, גם הוא יכול. גם הוא בכלל האיסור שאם אדם שתה, שאם אדם, אם כהן שתה, הוא לא יכול...
יין אסור.
בסדר, כל זה, גם יין, גם מצענבים. לא רק כהן, גם רב. ולהורות, כתוב שם, ולהורות את בני ישראל, אחרי שהתורה מצווה כהן. שעוד צריך לעבוד, אסור לו לשתות, כתוב ולהורות. אומרים חז"ל, מה זה ולהורות? גם רב שמורה הלכה, אסור לו לשתות יין ולהורות, כי איזה הלכה תצא מזה? רביעית, ברביעית, כן? גם פה. רב בפורים, רב ששתה יין, אסור לו, שואלים אותו שאלה, יגיד, לא יכול. כן.
לגבי הבדלה,
אני לא רב.
עדיף כאילו, אם אני לא אוכל לפני זה, עדיף לבטל סעודה רביעית?
עם מה? עם?
לא עשיתי הבדלה, אין לי יין, עדיף לבטל סעודה רביעית בגלל?
כן, זה הלכה. בסדר? במקרה שאין יין ולא עתיד להיות לו יין, הולך לישון בצום ולא אוכל סעודה רביעית.
אפשר לעשות על כל העומסים?
כל הלא, לא. בירה. קולה הוא אמר? זה חדש לי. לא ידעתי. תראה לי. בירה, כל משקה אלכוהולי, בסדר? בירה, קוניאק, ויסקי למיניהם, הם נקראים בלשון חכמים חמר מדינה. הואיל ויש להם את ה... הם ממלאי מקום היין, נכון? הרי יין הוא משקיע עם אלכוהול, גם השחר, גם כל אלה יכולים אם אין יין להחשב. ולכן אם אין יין במקום, אין לו יין בבית, יכול לעשות קידוש על בירה. על ויסקי וקוניאק זה קשה, כי יהיה לו קשה להרביץ שלוק של רביעית בבת אחת. אבל, מיד. זה השולחן ערוך וזה מנהג הספרדים. כלומר, למנהג הספרדים, אתם שומעים? למנהג הספרדים אם אין לך יין, אתה יכול לקדש בבוקר. ולהבדיל במוצאי שבת על בירה. בליל שבת לא צריך, בליל שבת יש פתרון יותר קל. על הלחם. על הלחם, בליל שבת על הלחם. בבוקר לא על הלחם וגם לא בהבדלה. על הלחם לא יכול בהבדלה. מה הקשר הבדלה ולחם?
זה קידוש, אבל בבוקר בשבת לא יכול לעשות על הלבן?
שבת בוקר לא, כי אין שום מכיר. אדם שמסתכל עליך רואה שאתה אוכל ארוחת ערב של יום, ארוחת בוקר של יום רביעי. תופס לחם כמו בבוקר בכל יום. לוקח לחם, המוציא לחם מן הארץ ואוכל. לא רואים. אבל בערב רואים שאחרי המוציא לחם מן הארץ, אתה ממשיך. שקידשנו, רצבנו, הנחילנו, זיכרון מעשה בראשית, זכר לציון. ברוך אתה השם מקדש השבת, פורס ואוכל. אז יש פה היכר שזה לא סתם המוציא. זה מוציא עם קידוש. אבל בבוקר, ברוך אתה המלך העולם מוציא לחם מן הארץ ואוכל. גם כל יום בבוקר אתה מברך המוציא ואוכל. לכן, כדי שיהיה קר של קידוש, בבוקר צריך ויסקי, בירה וכדומה. אם אין לך, אז תאכל בלי קידוש. אדם ששבת נמצא במקום שאין לו לא יין ולא בירה, חכמים לא תקנו להתענות כל השבת, כבוד שבת. מה?
יש לי לחם.
אז תברך, אבל זה ברור שאתה מברך מוציא לחם מן הארץ, כמו כל ארוחה. לא, מוציא לחם מן הארץ. כל הפסוקים שאומרים קודם זה לא קידוש. ושמרו אם תשיב רע ימנה הסדר סעודתה, תגיד מה שאתה רוצה, אבל הקידוש, הקידוש הוא הברכה וברכת הקידוש.
מתי נוטל את הידיים?
אותו דבר, אתה נוטל ידיים
ואומר את כל הפסוקים,
ואומר את כל הפסוקים והמוציא. ככה גם בליל שבת. ליל שבת קרה לי לעשות את זה פעם או פעמיים. היה לי יין מגעיל בבית שלא סבלתי אותו. יש יין, אני לא יודע איך יקבים מייצרים אותו, בא לך להקיא מתוק כזה, אתה בולע אותו, אתה נגעל ממש. אני לדידי אסור לברך על זה בכלל. ממש מגעיל אותך.
אדם מתוק.
אז כן, אבל אתה יודע, ממש לא... לא יודע, כבר 50 שנה מייצרים אותו, אני לא יודע מי קונה אותו.
אז זה עם שהעטיפה שלו ישנה
כאן? כן, כן. אז אמרתי לכולם, תלו ידיים, לשבת, בסדר? ואז לקחתי את שני הכיכרות ביד, ואז אמרתי, כן, לא כוס ישועות עשה, כן לי כוס. סברים הרנן, אמר שלום עליכם ויש את חיל, ברוך אתה מלך העולם, הוציא לחם מן הארץ. אני מאמן. שותקים. ברוך אתה אשר קידשנו ורצבנו, ברוך אתה שמקדש השבת, יושב, פורס, אוכל, מחלק. זה קידוש על הלחם. מה? אם אתה, זה סתם בהלכות ברכת הנהנים. לא בל שקצו, אבל דבר שאני קץ בו, על מה אני אברך? אני לא שם עליו שקל כל השבוע, אז פתאום אני אעשה ממנו מצווה? נראה לי לא מודר. תבין? הגמרא אומרת זה מפורש. רב, הגמרא אומרת בפסחים. רב, זימנין דחביבה לריפתה, מקדש הריפתה. די זימנין דחביבה עליו חמרה, מקדש החמרה. הגמרא אומרת זה מפורש. לפעמים היה בא לו, היה עכשיו יותר מתאים לו לחם, היה מקדש על הלחם, בליל שבת. יותר... נכון, נכון. רק מה הפוסקים כותבים? יש הידור ביין וכדומה. ודאי שיש הידור ביין. סוף כל סוף התקנה הייתה על יין. כן, לזכור את השבת על יין, זכרו כי אין לבנון. אז דווקא על יין, יש מעלה. אז אם יש יין והכל, בסדר. אבל אם יש מניעה כזו או אחרת, כן. בבירה וכדומה, זה לא. בבירה, אם יש לי יין, וסתם אני מקדש על בירה, זה לא טוב. אלא אם כן, באמת, חביב עליי בירה. הגאון מווילנה היה במוצאי פסח, עושה הבדלה של שביעי של פסח על בירה. אומר, שבוע לא שתיתי בירה, כי זה חמץ. כן. עכשיו, חביב עליי החמץ הזה, כן? היה לו כנראה בירה שהוא מגוי או משהו. הוא חיכה עד שיחזרו ויקנו את זה או משהו כזה. כל השבוע אין בירה, לא?
אבל השנה בירה נשבה גם מבינה.
כנראה, בירה שהיה בזמנן, כן. לא בירה כמסבעה בפאב. כנראה זה משקה יין שרף או משהו כזה, אתה מבין? הגאון מבין לה בדרך כלל כל החיים שלו היה אוכל לחם ומים, זהו. לחם יבש ומים. כל 50 שנה ברציפות. 50 שנה ברציפות, בימות החול, היה אוכל לחם ומים. זה היה שרף קדוש. אבל היה מקדש על הבירה, כן, עד כדי כך. אז אתה רואה שהוא סבר שהיה, נו, מה? גם, נכון, נכון. עכשיו, אז זהו, עכשיו הפוסקים קוראים, אומר מרן, דווקא חמר מדינה, אומרת הגמרא. לא יודע איך הגעתי ממים אחרונים לקידוש. אבל דווקא חמר מדינה. משהו, מה זה חמר מדינה? יין של בני המדינה. בני המדינה האלה רגילים לשתות במסבעה שלהם. לא רק יין, ויסקי, קוניאק, בירה, אבל קולה, תה, קפה, מיצים, נקטרים, מה הקשר? אין לו שום ממד של יין. יפה. אז גם.
בירה?
כן.
עכשיו יין,
לחם בליל שבת, בירה שבת בבוקר והבדלה. בסדר? אם יש בעיה, כן. חלילה יין נסך או משהו כזה, או מישהו נגע בזה, כן, נכון. שנייה, רק אני עונה לו, מחילה כבר לפני שעה אני צריך לענות לו תשובה. אז להלכה אמרתי לספרדים שפה, אין יותר להבדיל על מיצים וקולות. מה שאני יודע. אפילו בשעת הדחק, אומרים הפוסקים, זה ספק ברכה לבטלה. איך אתה אומר מבדיל בין קודש לחול? בבוקר, נו, לא נורא. הבוקר, אין לך כלום, לקחת כוס קולה, סברי מרנן, ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אין פה שום ברכה לבטלה. כל המבוכים עליה שהכל. אבל במוצאי שבת, אתה בא וחושב שעכשיו תוכל לברך המבדיל, הרי ברכת המבדיל נתקנה על כוס. כוס יין. אתה עכשיו על כל הרוצה להגיד ברכת המבדיל, זה ספק גדול של ברכה לבטלה. לכן, לספרדים אין יותר. לא יקדשו, לא יבדילו. לאשכנזים, על פי החיי האדם ועוד פוסקים, יש על מי לסמוך להקל בקולה, בחלב. חלב חלב, אולי גם במיצים טבעיים, יש על מי לסמוך. עכשיו, קולה זה ממש מים. תה, קפה זה ממש מים. חלב או מיץ טבעי, נו, יש פה איזה משקה. בסדר? אז יש על מי לסמוך לאשכנזים, ולכן זה חדש לי. בסדר? אני קטונתי, לא יודע. מה שאני יודע שהפוסקים הספרדים, הרב עובדיה וכדומה, לא מתירים לספרדים בשום אופן, כי מרן אסר את זה. בבוקר עוד פעם, הרי מה אלטרנטיבה? אין כלום. אין כלום, אז תעשה את זה. בסדר? אבל להבדיל לא... אוקיי? יש פה פתרון, מה?
אני לא אבין את הנביא, ומגישים... שמעתי שאסור לסרב לכוס של קידוש, זה מביא כללה.
נכון, נכון, אתה צודק. כוס של ברכה, אנחנו צריכים להגיע על זה בסימן הזה, זה לא טוב. אבל תגיד מראש, אל תבקשו ממני, כי אני לא אוהב לקדש על זה.
לא, אבל סתם לי לתת את הלשון טיפה, זה...
לא הבנתי.
אתה עושה ככה, כאילו,
מה? מה? לא.
לא, אביחר
לי, חייב כרביעי. נגיע על זה. בדיוק, חייב רביעי בברכת המזון ובהבדלה. בקידוש חייב מלוא לא גמר.
אבל לא דבר על קידוש, נדבר לטעום.
לטעום אתה לא חייב. אם אבא מקדש, אני לא חייב לטעום. מה שמחלקים לכל המסובים זה חיבוב מצווה, זה לא חובה. בסדר? אם מסיבה כלשהי. לא רוצה יין, מגעיל לי יין, אשתי לא אוהבת יין, יש לי בחילות מיין, ואבא שלי עשה קידוש כדין ושתם מלא לגמיו, אני לא חייב לטעום.
ובאנש שבו היה בדבר של המשקים?
נכון. שלפני ארוחה, בתוך ארוחה כלום. אם כבר נטלת אדם בערך אתה מוציא, לא מברך כלום על שתייה.
אז על מה אמרת?
שנייה, אני אסיים את זה. שנייה, רגע, אני חייב לסיים את זה, ואז אני לא זוכר כבר למי אני
חייב. שייקה, דבר לך שייקה, מה אמרת
שוכל? לא, כתוב שמי שנותנים לו כוס ולא מברך עליו, או מעלים אותו לתורה, אומרים את השם שלו והוא לא עולה, זה לא בסדר. לא, לא רוצה להבהיל, אבל זה לא טוב. כן, כי כוס של ברכה מעריך. זה כן, זה טעות. כן, כי אסור לעלות לוי אחר לוי. בסדר? אז העצה לספרדי. מה זאת אומרת הציעו לך? הציעו לך לקדש או לטעום? אתה לא חייב. כן, לא חייב. בסדר? הקפידה החמורה זה שאומרים לך בוא תברך ואתה לא מברך. כן, טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברך. אז אם חלילה לא מברך, זה עלול להיות לא סימן ברכה. מה?
חסידים, שכאילו המילה שלהם, שתעודה שלישית, אז כל אחד לוקח יד וברך,
בואי פרגע. זה לא יין של קידוש, בסעודה שלישית אין קידוש. סתם יין של עונג שבת כזה. לא מתאים לך, אל תשתה. זה ודאי שאתה לא חייב לשתות. זה לא יין של קידוש בכלל, זה לא יין של ברכה. בסדר? שופכים לך משקה ולא מתאים לך, אתה לא חייב לשתות. העצה מיד אני אסיים. העצה לספרדים למי שאין בכלל. אין לו לא זה ולא זה. ייקח כוס קולה ויגיד, ברוך אתה... לא, במוצאי שבת. ברוך אתה יהרהר שם ואלוקנו. בסדר? או אפילו יגיד, ברוך אתה השם, אלוקי ישראל, מעולם ועד עולם. נכון? הפסוק שבברך דוד. מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעם, וזהו משווה לשתמי מעשה, ברוך אתה. כן? יהרהר שם, 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 שם הדנות. לא, לא. שם ואלוקנו לא להגיד. בהתחלה, כיוון שזה פסוק הוא יכול להגיד, אז הוא שיבץ חצי פסוק עם ברכה. בסדר? אז אמר המבדיל סיים, ברוך אתה יהרהר, שם אלוקנו, שם, רק שם, ואז יחתום בפה המבדיל בין קודש לחול. אחרי זה, ברוך אתה מלך העולם, שהכל נהיה בדברו וישתה. למה הפכתי את הסדר?
שלא יהיה הפסק.
אם זה יין, אז המבדיל שאחרי הגפן הוא לא הפסק, כי זה תקנת חכמים. אבל על הצד שזה לא, אז אם עכשיו אני אגיד, ברוך אתה העולם שהכל יהיה בדברו. ברוך אתה המבדיל בין קודש לחול, המבדיל... על הצד שאי אפשר להבדיל ככה, וסתם ברכתי על קולה, אז עשיתי הפסק שלא מן העניין בין השתייה לבין הברכה. לכן להפוך את הסדר, ברכת השבח, הבדלה, ואחר כך ברכת הנהנים, ואז לשתות. כי אין מה לעשות. בסדר? אבל לאשכנזים יכול להיות שיש מקום על חלב ומיצים טבעיים, אולי גם קפה. כן. שנייה, יש פה הרבה ששאלו.
גם בימינו, אם יש חמיץ ענבים, תראו שאתה יכול לשתות. אם יש חמיץ ענבים של אשכנזים, אז אתה לא יכול לברך את זה.
כן. אבל אתה יכול, זה לא גרוע מבירה, לא לשכוח. בסדר? מיץ ענבים שאשכנזים, נניח, עוד פעם. אני בררתי עם רב פוסק, רב זריצקי, שהוא מומחה כשרות מהטובים בעולם. שאלתי אותו על היינות, הוא אומר לי, 90% מהיינות, כן? זה גם לדעת הספרדים. כך הוא אומר לי, אפילו אם לא כתוב לדעת מרן בית יוסף. קל וחומר אם כתוב לדעת המרן בית יוסף. בסדר? ככה אני שאלתי. הרב דניאל אומר לי אני לא סומך על זה. בסדר? אבל אני אמרתי הוא מספיק לי. בסדר? הרב דניאל אומר סברה הגיונית אומר אני טועם שזה פטל. יין פטל. על מה? איזה יין יש פה? איזה 50% יין? לא יודע. אמר לי רב מומחה. כלומר הבן אדם הזה לא רק תלמיד חכם. הבן אדם זה איש שטח. מכיר כל מפעל, נמצא, יודע בפועל על מה מדובר. זה שהיינות שלנו היום מאוד מאוד דלילים כי מסננים אותם. בסדר? הרבה מהיינות הם 90% יין, 90% יין, רק מסננים אותם, מצללים אותם, הופכים אותם לצלולים על ידי כל מיני מסננות, שכל הרכיבים של השמרים הדקים האלה, שנמצאים ביין ביתי למי שמכיר, יין ביתי אתה כמעט נוגס אותו, אתה כמעט לא עס. היין של חמי, אתה שותה, אתה שבע. אתה כמעט על כזית, אני צריך לברך לך אחרונה כי זה מאכל. אתה מרגיש, אתה רואה, אתה בתחתית, היין אדום ו... כל הקוס מלוכלכת מה? בדיוק. אבל זה שהיינות שלנו הם מאוד צלולים כי מסננים אותם, זה לא מעיד שהם מדוללים בהרבה מים. לכן, תכלס, ברוב היינות זה הגפן. עכשיו, גם על הצד שהיין הזה הוא שהכל נהיה בדברו, זה לא גרע מבירה. סוף כל סוף זה חמר מדינה. לכן, אתה תברך עליו. ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, והמבדיל בין קודש לחול. בסדר?
אבל יין שלא מתקרב.
אז אם כתוב מרן בית יוסף, אתה יכול לברך הגפן. לא כתוב דברך של הכל.
ולפי מה שאתה אומר עכשיו.
שנייה, רון, באמצע.
ועכשיו, ויין שהוא לא מצנבי, כמעט כל יין יכול לברך
עליו,
נכון?
אז ממה שאני שמעתי מהרב זריצקי, כן? בוא נאמר ככה, תחמיר כי אתה אוהב להחמיר, תבדוק שכתוב מרן בית יוסף.
ואתה?
אם כתוב מרן בית יוסף.
היה לי שבת הזאת, היה לי מצנבים. של אשכנזים.
מה זה? איזה כי
הכל? ארזה.
ארזה הוא בסדר.
לא, וכתוב לפי מרן בית יוסף. אמרתי, תשמע, זה מי שאומר לי, זה מיץ ענבים מפה ושם ספק לא ספק. אז אם יש לך יין, אמר לי, כל יין שזה לא מיץ ענבים, שזה יין אמיתי, יין אדום, כל יין, אין בעיה, כי זה יין, לא מיץ ענבים, זה ברור שזה הרוב יין.
לא, זה לא משנה, לא. אותו דבר, הבעיה עדיין שייכת שם. אותה בעיה שיש במיץ אותו דבר גם ביין יכול להיות. שגם ביין מערבים מים, זה לא משנה.
מה, ביין מערבים
מים?
גם יכול להיות.
מים?
אני לא יודע אם ביבש, אבל ביינות של קידוש, הבעיה של מים קיימת גם שם. לא משנה, גם ביינות זה יכול להיות. אני לא יודע ביבש, אני לא יינן. צריך לשאול יינן, יש פה בשלב בית יינן זה. אבל כי זה מקצוע בפני עצמו, זה ממש לא פשוט. אבל הבעיה קיימת גם ביינות, לא רק במיץ ענבים. גם ביינות צריך לוודא. שיש 50% יין לפחות. בסדר? מעל חצי. בסדר?
אז זה סתם הוא
החבר. לכאורה כי עקבי ארזה הם בסדר. עקבי ארזה הם בסדר.
יש עניין לבעיה.
שוב, לא כי הם דוסים, לא שווה להם. לא שווה להם פלח כזה באוכלוסייה, כמו כל הספרדים, להדיר מהם. לא שווה להם, מסחרית. שווה להם לשים מספיק יין כדי לסתום את הפה לספרדים. בדיוק. לא, יש כאלה טענו שהם משקרים לפעמים. אבל אני שאלתי, אני מוכן לשאול עוד פעם.
אז מה אתה עושה? מה אתה עושה?
אז אני מברך על זה.
על כל יד?
לא, על מה שכתוב מרנה בית יוסף אני מברך.
כל מה שכתוב מרנה בית יוסף?
כן, כן. למרות של התימנים זה לא פשוט. כי הרמב״ם פסל את כל העינות האלה. כן?
לא,
כי זה מפוסטר וכי זה עם סוכר. הרמב״ם יין, קידוש צריך יין שהוא עומד בסטנדרט של מזבח. כל יין שקשר למזבח זה גמרא. גמרא בבטרה. יין שקשר למזבח הוא קשר לקידוש. אומר רמב״ם עד הסוף, כל פסול שפוסל, נכון? כל פסול שפוסל ביין נסך למזבח, פוסל קידוש. הראשונים האחרים חלקו עליו, אמרו לא, הכוונה היא רק ליין שריחו רע, שהוא רע, ומקולקל, שזה לא יפה להקריב את זה, אבל יין עם סוכר או יין מבושל לא פסול לקידוש. למראה נקל, לא כרמב״ם. אבל חלק מהפוסקים הספרדים הולכים כרמב״ם. גם פוסקים ספרדים. מה? הוא יין ביתי. אלה שהולכים לפי הרמב״ם יין ביתי. קרובי משפחה שלי מקדשים רק על יין ביתי.
נכון, הבעיה של הסנדלה על כל המשפחת המצחי בגלל שאומר המשפחים בכל השלחול, אם אין לך כאילו אין הבדל בין הבוקר לערב?
לא, אמרתי את זה בקידוש של הבוקר. קידוש של הבוקר. בהבדלה אמרתי שעל הצד שכל הפסולה להבדלה, אם אני אברך שהכל ועל זה אני אברך, אחר כך אני אמשיך, המבדיל בין קודש לחול, זה יצא שזה הפסק בין השעקול לבין השתייה. כאילו, לפי הפוסקים האלה אומרים אפס מה שאתה עושה, זה לא הבדלה. ולא רק שזה לא הבדלה, ברכת על כוס קולה ודיברת באמצע. ברכת גם בחל ותלה, את השעקול. בסדר? את הברכה השנייה היא לא בחל ותלה, כי לא הוצאתי בשפתיים שם ואלוקן. לכן אמרתי, תהפוך את הסדר.
איפה יש את הבעיה של המבדיל?
מה הפירוש?
שאמרת שיש בעיה בגלל שבבוקר אתה עושה משהו?
אמרתי שלקדש על הלחם בבוקר אין שום מכר. נכון? לקחת, ברוך אתה מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ, לבצוע ולאכול, אין פה שום מכר של קידוש. כי גם ביום יום, מה תעשה באחד בוקר? לוקח לחם, ברך המוציא ואוכל. אז אין פה שום מכר. ועל השבת, בליל שבת יש שקר. העובדה שאתה מיד אחרי המוציא לא אוכל, אלא מברך את הברכה השנייה, מקדש השבת. בסדר? אבל הרי גמרא מספרת, שהקידוש של הבוקר לא היה נפוץ בכל עם ישראל בהתחלה. אתם שומעים? בימי הגמרא לא נהגו כולם לקדש קידוש בבוקר. בא רב אשי לבבל, נדמה לי, כשהגיע לבבל, אמרו לו, לקדש לנמר קידוש הרבה. חבוד, כבוד הרב הגיע מארץ ישראל, רב גדול, יעשה לנו הרב קידוש. גדול חכמי בבל. לא ידע על מה מדובר. איזה פדיחות, אני רב גדול, אומרים לי קדש קידוש הרבה, דברים של הדתיים, ואני לא מבין בזה, מה פדיחות. אמר, מה, מכדה, כל הקידושים מתחילים בבורא פרי הגפן. כך אומר לעצמו. הרי כל הקידושים מתחילים בהגפן. נזרום, נתפוס כוס, נגיד סברי מרנה, כוס ישועות עשה, ברוך אתה מלך העולם בורא פרי הגפן, ונראה מה יהיה אחר כך. אם אני אראה באמת שכולם תופסים את הכוסות שלהם, מקרבים לפה ושותים, אני מבין שזה הקידוש. אם לא, אז אני התקעתי, או שאני אבריך עוד ברכה, או משהו כזה. יש דעה כזאת. יש נדמה לי ארוחות חיים טוען שגם בבוקר מקדשים ברוך אתה הגפן, וברוך אתה השם כל מקדש השבת, כמו בלילה. כל שבת. וכולם דחו אותו בשתי ידיים, עיקו אותו על קדקודו, אמרו מאיפה אתה ממציא ברכה שלא כתובה בשס, ברכה לבטלה, זה לא להלכה, ודאי. אז הוא ככה היה, לקח את זה, ברוך אתה בורא פרי הגפן. ראה זקן, גחין ושעתי, גוחן ובא לשתות, אמר ברוך השם, החוכמת חיה בעליה, בחוכמה שלי פתרתי את הבעיה, שאתה נגמר הסיפור, פתר את הפדיחה שלו. אבל ללמדך, שכנראה עדיין באותה תקופה, היו קהילות שלא נהגו לקדש את הקידוש הזה. הוא קידוש חלש יחסית לערב. הקידוש של הערב הוא דאורייתא. הקידוש של הבוקר הוא דרבנן. בגלל שהוא קטן קוראים לו קידוש הרבה. כן? בלשון סגי נאור. אותו דבר בהלל. הלל של ראש חודש, שכל עם ישראל היום נוהג, בימי הגמרא לא נהגו כולם. רב הגיע לבבל, ראה אותם עושים הלל בראש חודש. אמר, מה זה? מה אתם מוסיפים על דברי חז"ל? כעס עליהם. מנהי לכם מטר להגיד עכשיו הלל במקום שלא תקנו חכמים? כי הגמרא אומרת 18 יום בשנה אומרים הלל. והאומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף. ככה הגמרא אומרת. כי אתה עכשיו, אתה מוזיל את כל השבח. כשאתה כל יום אומר תודה, 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 זה מאבד את זה. אבל כשאתה אומר את זה ברגעים מיוחדים, אז הוא אמר, אם זה מקום שלא תקנו, איך אתה אומר הלל? כיוון שראה אותה מדלגה דילוגה, כמו שאנחנו נוהגים בעלי שורש חודש, אומרים חצי הלל מדלגים, אמר, זה בסדר. אם הם לא עושים הלל שלם, אלא הלל בתור מנהג חצוי, זה בסדר.
מה זה בתהילים?
לא, לא בתורת קריאת תהילים, אין בעיה. מי שקורא תהילים כל יום, את כל התהילים.
אני רוצה לראות רק תהילים.
אין שום בעיה. אז זה אולי קצת בעיה, אבל אם בתורת פרקי תהילים בסדר. אבל אם בתורת תקנת הלל, שהיא תקנת נביאים ראשונים, כן? תקנת נביאים ראשונים שאומרים שהיא מיוחסת עוד למשה בקריעת ים סוף, גמרא בערבי פסחים, אז יש שם כמה מקור, דעות מאיפה המקור של ההלל, אז פה אתה אומר את זה בתקנת הלל, תקנת הלל זה,
לא, תגיד... לא, אני לא מקור תהליך, אני קורא את תהליך. בוא תקורא את תהליך.
אל תעשה את זה. אל תעשה את זה, כן. זה מעלה, אומר הלל בכל יום, זה יש לו את הזמנים המיוחדים שלו. תגיד את זה בתור פסוקים. פסוקים, תקרא קצת לפני וקצת אחרי. בסדר? אל תתחיל מקוף יוד... ג' איפה זה מתחיל? מה? קר להלל את השם. איפה שאמרו לנו שלא לא. בסדר? כמו בגמרא, כולכם מכירים אותה בברכות. כן? ההוא שירד לפני הטבע ואמר אל הגדול הגיבור והנורא, ירוע, עיזוז, האמיץ, הירוע, כל אלה. אמר לו, סיימתינו לכולו שבחד המרח. זהו, סיימת? אחרי 10 אתה נרגע. אתה מחרף ומגדף. הרי אם רוצים לשבח את השם, אין סוף. לכן עדיף לשתוק. אלא מה? אנשי הכנסת הגדולה תקנו להגיד אל הגדול הגיבור והנורא, אומרים, יותר לא. לכן אנחנו משבחים את השם, לך דומיה, תהילה. תהילה להשם זה דומיה, וזה שאני שותק. כי אם אני אתחיל אני לא אגמור. וכיוון שאני מוגבל ואני חייב לגמור, עדיף שאני אשתוק. כי לבוא ולהגיד, אחרי שהיללתי 20 שבחים, זה חס ושלום, זה כפירה. אחרי 20 שבחים זהו? אז לכן תגיד את השלוש וזה הכל. אבל סתם ככה, אם אני לא אומר את זה בתוך 18, מותר להגיד, תתה, אבא, מה רבו מעשיך, מה גדלו מעשיך. זה בסדר. כשאני אומר בתור תקנה, בתפילה, או בהלל, ואני מוסיף על מה שאמרו חכמים, זה הבעיה. אבל סתם בזרימה מותר. נתחיל את השיעור. לא, אבל לא על הסדר. אני רוצה לסיים בסוף שנה. אתם יודעים מה זה, אם אנחנו מסיים את כל לוחות בוחות בסוף שנה, זה אוצר בלתי נדלה. המון המון יסודות בכל השס. מה? כן, יש מעלה להבדיל, לקדש על אדום, אומרת הגמרא בפסחים, אל תראה יין כי יתאדם. על שם הפסוק במשלי, אל תראה יין, אלא רק אם הוא אדום. אמנם יש מחלוקת בהסבר הפסוק, אבל אדום הוא המעלה הגדולה. לבן יש בו פחות מעלה, אבל הוא קשר. כן, על זה שמחה הגמרא. מעלה לא דין. יין לבן קשר מן הדין. לא מבין בזה. אמר לי פה, אבא של טולדנו, ראיתי את זה לראשונה. לא ראיתי. שכנראה הוא מחייך לו, אז השבוע יחייך לו. אבל למה אומרים וינועם? וינועם השם אלינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו. מעשה ידינו כוננהו. זה מה שמשה אמר בבניית המשכן. שמה שעשינו, וינועם השם עלינו שתשרה שכינה במעשה ידינו. אז במוצאי שבת מתחילים את ששת ימי המלאכה. כשתימא מעשה, אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, וינועם, הרי למה אתה אומר את וינועם? תתחיל מי יושב בסתר. וינועם זה סוף של מזמור קודם. תחילת המזמור יושב בסתר. אז יושב בסתר אומרים בגלל שזה שיר של פגעים. נכון? יפול מצדך אלף ומעיניך, זה שדים וזה. כתוב שם על הרבה פגעים שם, שהקדוש ברוך הוא יציל את מי שיקרא את זה. אז זה מגן. אתה עכשיו יוצא מהבית כל השבוע לעבודה, לדרך. יכולים להיות כל מיני פגעים, כל מיני סכנות. לכן הורים יושב בסדר, אבל וינו... במוצא שבת.
מה? אחרי התפילה.